גם קצת נתרחב, גם מתוך הדברים. נחמן פה מדבר על, על התשובה של לחזור אל המקום של החוכמה, מקום שהיא כולה חוכמה נקייה, בניגוד לחוכמות חיצוניות. ממילא זה מדבר על מקום ראשוני, חזרה לראשית, וגם מדבר על זה שהיכולת לחדש את המוחין, לחדש את החיבור אל החוכמה, זה על ידי שינה. שמשינה אדם נכנס לתוך האמונה. גם במובן הפשוט, בשינה אדם מסתלק מכל המחשבות החיצוניות, מכל מה שהוא יכול לחשוב, מכל מה שהוא יכול לבחור, כל מה שהוא יכול לתפוס. הוא הולך לאיזה מקום יותר תמים, אבל ממילא מאפשר למפגש עם משהו פנימי, ואחר כך כשמתעוררים להתחדשות מחדש. ואחר כך הוא אומר ששינה זה גם מסע ומתן באמונה, גם פשטה דאורייתא. ושוב, גם זה כפשוטו, שאם אדם המוחים שלו מתייגעים בהשגות של אלוקות, על ידי מסע ומתן של נגלה, אז יש לו מנוחה. כלומר, הפעמים גם התעסקות בנושא יותר פשוט, יותר נגלה, יותר קל לתפיסה, לעומת נושא יותר מופשט, יותר דק ההשגה, היא כבר סוג של שינה. שכל אחד יודע שפעמים צריך את הצורך הזה, ממש. שפעמים אפילו באמת לא שינה מספיקה בשביל זה, שינה כפשוטה, אלא צריך באמת סוג של החלפה. לא הביטוי אלא החלפת ראש, כן? החלפת ראש אולי בשפתנו, בלשון הסלנג, זה כאילו בחינת שינה. מהידי השינה דווקא הראש יכול להתחדש. עד שני אומר שהוא צריך שמירה. כי דווקא בשינה, זה באמת אדם לא נמצא אולי בכל הערנות, בכל הבחירה, אז זה יכול להיות גם נופל למקומות. אולי עוד מישהו צריך, זה בטעות הבדל פה את ה... אז הוא... אז דווקא אדם יכול ליפול לתוך משהו יותר חיצוני, יותר קטן, ודאי כשמדובר נגיד שינה, אפשר להגיד אדם ישן, אבל זה לא נכון, גם בשינה אפשר לישון בטוב, אפשר לישון סתם. אבל ודאי שעוסקים נגיד בממונות, במסע ומתן של אמונה, אז יכול להיות התנהגות מאוד חולית, מאוד סתמית. אז לכן צריך שמירה באותו זמן. כלומר, זה מצד אחד מקום חשוב, מקום פוטנציאל, זה חלק מעבודת השם, זה חלק מהחיים, גם חלק מעבודת השם. גם בתנועה הרוחנית של הנשמה צריך בחינת שינה. אבל זה בצד שני, זה גם מקום שצריך שמירה. והשמירה היא... לא, אולי זה כבר נגיד תוך כדי. אז בואו נקרא, אתם רואים מה עוד חטא פה. כשאדם עוסק במסע ומתן באמונה, עוסק בדיני אמונות, היינו פשטה אורייתא. אז שוב, אפשר, בפשטות הוא מדבר על אדם שממש עוסק במסע ומתן, במסחר. והיינו פשטה דאורייתא, הוא אמר למעלה שמסע ומתן באמונה זה בחינת פשטה דאורייתא. כי בעצם כל מה שעוסקים ב... הרבה מהעיקר של הנגלה של תורה זה דיני האמונות. אז מי שעושה מסע ומתן באמונה, בוודאי עוסק בדיני האמונות, כך הוא אמר בעוד וב. וכל דיני האמונות שייך למסע ומתן. אז בעצם הוא עוסק בסביבון נושא בדיני האמונות. אפשר שהוא רומז גם למי שממש עוסק בפשטה דאורייתא. אבל גם הוא מדבר על סוחרים. זה תורה לסוחרים. זהו בחינת הקרבת הקורבן תמיד, והקטרת הקטורת. על ידי התמיד עולים חוכמה ובינה דעת העשייה ביצירה. כאילו יש עולם העשייה, עולם היצירה, אז על ידי התמיד יש התעלות מעולם העשייה, סליחה, לעולם היצירה. יש התעלות מעולם העשייה לעולם היצירה, ו... אתם יודעים שיש סידורים, שזה קצת כתוב, אולי בסידור של רבי יעקב אמתין, מופיע שהקורבנות זה עולם העשייה, פסוקי לזמרה זה עולם היצירה, הברכות קריאת שמע זה עולם הבריאה, ו-18 עולם האצילות. אבל אחר כך התחנון זה עוד, לפי זה בתוך עולם האצילות, מאשרי הובה לציון זה, זה כמו מקורות קריאת שמע. עולם הבריאה, אחר כך השיר של יום, עולם היצירה, ואין כלוקנו, שוב פעם, קורבנות, קטורת, זה עולם העשייה. אז עלינו שווה, אנחנו מניחים אותו על כל העולמות. יכול מתוודע על ארונותיי, שכל ראש שנה נזכר כמה עדינו שבח לתפילה חשובה, כל יום, אחרי יום אחרי, אתה כבר שוכח. אבל אפילו גם בהקשר של התפילה, היא לכאורה גם איזה, אם יש כמה דרגות נגיד, אז זה כאילו בעצם אולי קהילה, הכללה של כל הדרגות. וגם זה באמת, פשוט אומרים את כל הפתיחה של מלכויות. ובסוף אומרים את הפסוק הראשון והאחרון. טוב, אתה רותך, השם לא חולם ואין, נאמר והיה של כל הארץ, זה סוף הפסוקים של הכתובים, ויש כאלה, יש נוסחים שמוסיפים את שמה ישראל. זה ממש עד סוף, לפני העיר רצון של המלכויות. אז זה ההתעלות, על ידי הקורבנות, אז איך שנבין את זה, אבל כאילו הכוחות הממשיים של עולם העשייה, עולם העשייה זה עולם שלנו, עולם הגשמיות. אז אולי גם הצד הרוחני של עולם הגשמי, כאילו המשמעות שלו, האופי שלו, של עולם הגשמי, מעלים את זה, מקשרים את זה לגבוה. וזה עם את הקורבנות, שממש לוקחים דבר מוחשי ומקריבים אותו להשם. יוצא שזה מה שחסר לנו, כן? שדווקא התפילה יכול להיות שיותר בקלות יכולה לעסוק בעלייה של עולמות, נניח מיצירה לבריאה, מבריאה להצילות, והייתם יודעים שאפשר כאן לפרט יותר גוונים בעולמות. גם בתוכם, גם מעליהם, כמו שמופיע בכל מיני ספרים, בהרבה ספרים. אבל מה חסר לנו שבשביל המתפעלים שיבנה בית המקדש? שנוכל לעלות את עולם העשייה. זה אין לנו עכשיו, אנחנו רק מדברים, יש לנו הפרים שפתנו. אבל עדיין, יש איזה ערך כמו פרים, אבל עדיין יש כנראה עניין שחסר עד שיהיו פרים ממש. זה ידע מגע עם הממשות. זה מי שעושה מסע ומתן באמונה. הוא מתעסק בענייני העולם, בעניינים ממשיים מאוד, בעניינים אמונות. כשעושה את זה באמונה, בישרות, על פי דיני תורה, אז הוא מעלה את זה. ואז כל הניצוצות של הקדושים שבקליפה עולים בסוד 11 סמני הקטורת בבחינת מלכות. שאחד הסמני הקטורת, זה גם באמת כוללים הרבה מאוד כוחות שיש בעולם, שהם מעלים אותם. הכל רומז, באמת לא... לא יודעים מספיק את הדברים, לדברים בספר הכוונות. שיש כאן, באמת שאפשר לטעום מזה קצת בעולת ראייה. זאת אומרת שהרב נראה שכמו בכל דבריו, לנגד עיניו הארי, אבל הוא מתרגם את זה לנביאה המיוחדת שלו ולמשהו אולי כנצרך, מה שמן הסתם נצרך לדור שלנו, אבל יש באמת גם דיבורים מופלאים על הקטורת. אז הקטורת היא באמת כוללת ומאחדת, מקשרת, כמו השם של הקטורת, הרבה מאוד כוחות שונים, מקשרת אותם למעלה, ומכלילה אותם, מבחינת מלכות. וכשאדם עוסק במסע ומתן, במסע ומתן, מבחינת דיני אמונות, היינו פשטה אורייתא, נמצא בשעת עשיית המסע ומתן, עוסק בפשטה אורייתא, שם בחינת נתת מקנן ביצירה. ונמצא שחוכמה, בינה ודעת שלו, בעשיית המסע ומתן עולים ביצירה. היינו לפשטה אורייתא, אז אפשר להבין חלק מהמשפט, שהוא בעצם, הוא כאילו מעלה את ענייני ממונות שלו לדיני ממונות, כן? הוא עוסק במסע ומתן ושומר על הדין. אז המסע ומתן מתעלה, נגיד הוא עוסק בדיני, בחלוקת החצר עם השכן, כפשוטו. אני לא שם שם את המחיצה, או שמשלמים ביחד את הוועד בית, או שהם מתקנים ביחד מה שצריך תקן, או מסתדרים לחשבן נכון מי צריך תקן את מה. אז זה כאילו עכשיו למדו, מעלה להם הכתוב, כאילו, למדו גמרא. ואולי לא רק מעלה הכתוב, אלא הם כאילו מעלים את העולם אל המדרגה הפנימית יותר שלו, העמוקה יותר שלו. שזה כאילו מעשייה ליצירה. כי באמת כל עולם הוא כאילו, הוא בבחינת הנשמה של העולם הנמוך יותר. בכל ניצוצות הקדושה שיש בתוך העקום, והרצות שסביבות ירושלים, כן, בתוך העקום נכורה זה גם בתוך, לא רק בתוך החול, אלא גם בתוך התומה, והרצות שסביבות ירושלים, כן, נזכיר את זה שהם כאילו מסובבים אותה לא דווקא במובן החיובי, שמשם צריך להישמר, אז הוא מעלה אותה, את הניצוצות. עולים לבחינת אמונה, נקרא ירושלים ומלכות. כשזה קם, זה נופל. כאילו, אז הצדדים של, של השלילה ושל הרע ושל החיסרון נופלים. כי חורבן האמונה הוא נקרא חורבן ירושלים, כמו שדרשו חכמינו זכרונם לברכה, הוא חרבה ירושלים עד שפסקו ממנה אנשי אמונה. אין שם ברית הכוונתה למסע ומתן באמונה. זאת אומרת, שלא היה שם היושר. ‫אם שבירושלים היה הרי, ‫מן הסתם ניסיון גדול של מסע ומתן, ‫כמו בכל עיר גדולה, ‫אבל היא הייתה עיר, ‫לפחות מבחינת עם ישראל, עיר, העיר. ‫אז שכל פעם עלו לשם המון עולי רגל, ‫וכולם רצו לקנות קורבנות, ‫ולקנות קינים, ולקנות סולת, ‫כל הדברים האלה, ‫ובוודאי שאפשר מאוד להצליח שם במסחר. ‫גם בעניינים האלה, גם בעניינים אחרים, ‫כאנשים הם צריכים מעשר שני, ‫לבדות אותו ולהחליף אותו. ועוד, וגם סתם צריכים להתקיים בתקופה שהם בירושלים. ואז יכול סוחר מאוד, ככה נחגוג על זה, וזה ניסיון. אני חזל רומזים עליי אפילו איזו מציאות ממשית, שהיה בזה קלקולים וחולשות, ולכן חרבה ירושלים, אפילו עוד הסבר. וכשירושלים היינו האמונה, היינו מסע ומתן שופס לדורייתא מתגברת, הדברים נעשים באופן נכון, ואז נבנה באמת הנקודה הזאת של האמונה. אזי אלו העקום והרצות נופלים, בולים מן הכל הניצוצות הקדושים, שבתוכם מסוד 11 מני הקטורת. אז צריך להכניס את המוחין לתוך האמונה, מקודם אמר שזה בחינת שינה. ומסע ומתן, זה גם בחינת שינה. ודאי ביחס לענייני רוח. שיעור לפני ערבית, אז עסקנו, הרב מדבר על המעבר בין יום כיפור לסוכות. שאחרי יום כיפור כאילו קצת חוזרים לעולם הזה. ואולי, הרב שם אומרים, בתיאור הגון של קדושה. אולי בזה שמתעסקים עם הסוכה וארבע מינים. אז כאילו מאזנים את היום כיפור שהוא ככה כולו עולם הבא, אלה חזרה לעולם הזה שהיא חשובה גם כן. השלמות היא הרי שניהם ביחד, גם עולם הבא וגם עולם הזה. אז זה מסע ומתן של אמונה. מבחינת שינה לעומת הגובה, גובה של תורה, גובה של תפילה, גובה של זה. אבל זה גם צריך שמירה. כן, כל המגע עם הממשות, מצד אחד יש בו איזה סוג של מנוחה וסוג של, משתמש במושגים אולי שלנו, של נגיעה ככה במקומות פשוטים, שיש בהם ככה משהו מאוד בסיסי, ומקום שמאוד יש בו אולי משהו יציב וחזק. מעין מה שהרב נגיד מדבר על זה שדווקא המון העם יכול לתת הרבה לגדולים, כי הגדולים הם, באמת בהמשך נזכר משהו מאוד מאוד קרוב לזה, כי הגדולים הם, בגלל שהמוח שלהם כל כך משוטט בעיניים זה, הם צריכים משהו מהבריאות, פשוטה של המונעם. המונעם כמובן צריך את ההשראה והכיוון וההדרכה של הגדולים. אבל באמת משלימים אחד את השני. אז המסע ומתן של אמונה, אולי גם בחינת המונעם, זה כאילו הבחינה שלי תעסק בממשות. ואז באמת יש בזה מנוחה, יש בזה גם איזה מימד טבעי שהוא מאפשר לכוחות אחרים להתחדש. מצד שני, ירושלים צריכה שמירה. ויש בזה סכנה גם, גם אולי ירושלים כדבר כפשוטה. כמו שנחמן אמר, הבתים, אלו הבתים ואלו הדירות. אבל גם כמו בחינת ירושלים, שפה זה מסע ומתן של אמונה, אז אפשר לפעול החיצוניים, ואז צריך שמירה, כמו שהוא הזכיר ב... שאולי על זה חרבה ירושלים, כנראה לא הייתה שמירה. אני מזכיר שמה שראינו שבליקוטי הלכות, הוא אומר שרב ספרה, כתוב עליו שהוא, נכון, שהיה באמצע התפילה, ובאו איזה לו מסע ומתן, הוא חשב על איזה סכום, ובינתיים הורידו לו את הסכום, ובסוף הוא אמר שהוא ייתן את הסכום המקורי. הוא לא רצה לשקר מה שהוא הסכים בלב. הוא היה בישרות מאוד מאוד בהירה. אז הוא אומר שזה כאילו השורש ששומר על המסע ומתן של אמונה. כלומר, כשאדם כאילו מתעסק בדברים שהם יותר אולי נוגעים בחיצוניות, יותר נוגעים בדברים פשוטים, כדי להישמר שזה לא יהיה משהו שעלול לנפילה. אגב, הנפילה יכולה לבוא מכל מיני כיוונים, או מכל מיני פיתויים, או אפילו מזה שזה נהפך למשהו סתמי. יכול לדם לסתם להישחק. זאת שאני אומר שאחד הספרים, אחד הדברים שגורמים לאדם להתרחק מעמדת השם, זה הטיפול והתרדה העולמית, נכון? אפילו אם אין חטאים, עצם התרדה. אז התרדה, השינה יכולה להרדים, כן? השינה יכולה לחדש, יכולה גם להרדים. אז מה עושים כדי לא להירדם במובן השלילי? אז צריך שיהיה את השמירה, איך אמר למעלה? המלבוש. זאת אומרת, המלבוש זה היחס הפנימי. כלומר, זה לקשר בין המלכות לבינה, כן? לקשר כאילו בין הדברים המעשיים, בעוד זין היה, כן? המעשיים לבין השורש, לבין הכיוון, לבין המהות. אפשר להגיד בשפה שלנו, כן? שהאידאה לא יישכח. אדם מתעסק בדברים היומיומיים, בהטרדות, בזה. אבל שהוא יודע מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך. אז גם נגיד כשהוא מתעסק בעיני ממון, אבל הוא כל הזמן יש לו בלב את הרצון להיות בישרות, כמו אצל רב ספרא. ויש מקום שומע שמה שהיסוד זה נקיות מלא תחמוד. שבכלל אין לו רצון לחמוד... אז הנקיות מלא תחמוד יכולה להיות גם... כפשוטו בהקשר הזה של מסע ומתן של ממון, אבל יכול להיות גם משל כללי, שבכל התעסקות ממשית, בכל הליכה לישון עם עיניים פתוחות, צריך שתמיד יהיה איזה... שלא לשכוח את הכיוון, את המגמה, את הנשמה. זה אולי מה שכתוב אצל גדעון, שהוא לקח את אנשי החיל, אנשי הצבא, כדי לדעת מי מתאים שצריך מלחמה, אז הוא ראה איך הם שותים מים. באמת אפשר להגיד שאדם שותה מים, כתוב פה, ואולי גם אכילה ושתייה זה בחינת שינה. ברור שהרבה פעמים בשבילנו, ודאי בחורי ישיבה יכולים להבין את זה, שזה גם מנוחה האוכל. אולי אפילו זאת יותר מנוחה מאשר... יש משהו אחר, כאילו, מנוחה בין סדר לסדר. מה היינו עושים? נגיד, לא היינו צריכים. או העולם המודרני בטח ימציא איזו זריקה שאפשר ליום שלם להיות ככה מסודר.
כמו אתמול.
מה? כמו אתמול, צום דליה. כן, אז אתה אומר, חוץ מהרעב, יש גם חסר את ההפוגה הזאת. כלומר, יש משהו בזה, של החלפת ראש כזאת. אז נגלגלנו לזה. על הגדעון. אז הם שותים מים, אז ששותים מים הם בחינת שינה. אבל הוא יבחין בין מישהו שותה מים ושם את הראש במים, לבין מישהו לוקח את ה... אז אפשר להגיד, מי ששם את הראש במים, חז"ל אומרים שזה גם היה רמז לעבודה זרה. אני חושב שזה גם מה שמתבטא בהתנהגות שלו כפשוטו, שהוא כאילו, הוא כולו בתוך זה, באמת שוקע. לא סתם ישן, הוא שוקע. יש אולי זה קצת ההבדל, אני יודע שזה קצת אופי של אנשים, ואי אפשר לבקש מאדם שלא יהיה לו את האופי שלו. אז יש כאלה שישנים, כשנישנים, חבל הזמן, העולם מת. יש כאלה ישנים, אבל אם יש איזה משהו, אז הוא מסתכל לראות מה קורה וחוזר לישון. אז אני לא יודע אם בשינה רגילה אפשר לבוא פה בטענות למישהו, כי זה גם עניין מאוד של צרכים ביולוגיים של הבן אדם. איך אומרים, בוא נתקן הרבה דברים לפני שנשפיע על מה שכמעט לא בבחירה שלנו. לא רק זה, זה גם שינה בריאה הרבה פעמים, כן, מי שישן חזק, זה טוב, זה עושה לו, זה עושה את זה. אבל בדיוק שישנים בעיניים פקוחות, כן, שעושים מסע ומתן וכל הדברים, כל הבחינות שינה, כן, אז לא לשקוע בשינה, כן, לישון, אבל לא צריך לשקוע בשינה. אז הוא אומר, שהם שותים מים, בסדר, שותים מים, זה אולי גם מפוגע מהקרב, זה גם מרגוע, זה גם מרענן ומצנן, לא רק נותן את הצורך המינימלי הביולוגי, זה גם צורך נפשי אפילו, אבל לא, כן, לטבוע בתוך הזה. לזכור את השמיים, לזכור את מאיפה באנו, אנחנו הולכים. וזה שאמרו חכמנו, זיכרונם לברכה. שלוש מצוות הצטוו ישראל מכניסתם לארץ. העמדת מלך, חיתות זרוע של המלך ומילן בית המקדש. והבעה תליה, כי העמדת המלך מבחינת אמונה כנל. וכריתות זרוע של המלך הם הניצוצות שעולים בין העקום והארצות, מבחינת 11 סמני הקטורת. כמו שמובא במדרש. למה נסמכה פרשת כריתות זרוע של המלך פרשת משקולות? ואמר שהבבון משקולות היה מלחמת המלק. מה שלא היה מסע ומתן באמונה. מה היא נוח כידוע? ובניין בית המקדש הוא מבחינת אור הפנים. שהוא מבחינת חידוש המוחין, חידוש הנשמה, זה כבר כשמתעוררים. כמו שאמרו חכמים, זכרונם לברכה, מי שיש בו דעה, כאילו בניין בית המקדש בימה. כן, אז הבחינות האלה שהוא מדבר עליהן בתורה, דת מלך זה הבחינה של האמונה, זאת הראש של המלאק, זה היכולת באמת, על ידי שהאמונה על מקומה, אז יש פה העלאת ניצוצות והחרטת הרבה כוחות שליליים, ומתוך זה מופיעים מוחין חדשים. בואו נצא קצת להרחיב, וזה יהיה קצת על דרך הרחבה, לא רק מה שכתוב ממש, אבל אולי זה כן גם יעיר לנו את השם על מה שכתוב. שבאמת, הנושא של מלכות הוא נושא מאוד חשוב. הרי זה במידה רבה התוכן של הימים האלה. שכל הימים האלה אנחנו אומרים, המלך הקדוש עסקים במלאכת השם. גם בראש שנה, גם ביום כיפור, מתחילים את התפילה של שחרית בהמלך. ו... זה גם כדי להילחם בעמלק, ופה משמעות היא כמובן היכולת להעלות את כל הניצוצות ולהפריד כאילו בין הניצוצות הקדושים לבין כל מה שמסביב. זה צריך להקדים לזה המלכת מלך. ועל זה אחר כך אפשר לבנות עוד קומות שמעל בית המקדש. והוא מקשר את זה, ופה אנחנו ככה נצטרך ונרצה ונזכה גם לחבר את זה, שזה כל זה גם קשור לאמונה. זה אותו מושג, אמונה, מלכות. הוא מחבר את זה עכשיו במלכת מלך. בסופו של דבר, השאלה של המלכות, זו שאלה מאוד גדולה. שאלה מאוד מרכזית. אני אגיד, זה אולי דרך ביטוי מאוד מוחשי של זה. אני זה ברור שעם גדול כמו עם ישראל, לא יכול להיות שכולם יהיו צדיקים עליונים. למרות שלעמך כולם צדיקים, ויש מעלות נפלאות בכל אחד מישראל, ומילאי מצוות כרימון. אבל ודאי שבמובן, אולי בתיאור מסוים, יכול להיות שבתיאורים יותר עמוקים ופנימיים, כמו שנמדדים באל דעות, זה באמת המושג של צדיק יותר רחב. אבל כמו שאנחנו מבינים בנגלי צדיק, גם שהוא ככה כל הזמן עומד בשיוויתי ועומד ככה מול זה, שכישלונותיו הם מאוד מאוד ספורים, והוא מאוד מאוד בהיר לו הדרך, וכל דבר שהוא עושה זה במשקל וכו'. והוא שלם בתורה, שלם במידות, שלם באמונה, בתפילה. לא כולם כאלה. לא יכולים, לא צריכים גם. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה רק דמויות כאלה, אז אתה תורה ו... עניין האלוקי היה צריך להימסר בצדיקים יחידים, לא לעם. אולי משה קצת לפני אברהם אבינו, אבל מאז שיש עם, אז העם זה עם, העם מתעסק, יש אנשים שעושים מסע ומתן, יש אנשים שמתעסקים במלאכות, בהרבה דברים, אי אפשר. ואפילו, איך שלא יהיה, יש הרבה מדרגות בתוכם. מתעסקו במה שהתעסקו. אז מה הפתרון לשאלה הזאת? אולי זה פתרון... אני אשמע נכי, רק קצת בהקשר חיצוני, אבל פתרון זה השאלה מי המלך. כלומר, אם העם הולך אחרי זה, אז זה בסדר. לא כולם צריכים להיות צדיקים כמו משה רבנו, אבל אם כולם הולכים אחרי משה רבנו, יודעים שמשה רבנו הוא הדמות שצריך ללכת אחריה, אז זה בסדר. אם הולכים אחרי קורח, אז יש בעיה. לא קורח כאבא של בני קורח שכתבו לנו את הלמנצח לבנור לבני קורח, כן? אלא קורח שמרד משה רבנו, כן? אז לא הניצות שהתגלה בבנים. אז אם הולכים אחריו, אז יש בעיה. אם הולכים אחרי דוד, אז זה בסדר, הולכים אחרי שבע בן בכרי, אז זה לא בסדר. ובעדין גם ל... אני יודע, היו את הפרושים, אז אם הולכים אחרי הזוקים, זה בעיה. אז מה אם כל הציבור שלח אחרי הפרושים, הוא היה פרוש, כולם היו... תלמידי חכמים, זה, היו המרצים, נכון? אנחנו רואים בבית שני, היו המרצים, היה הלכות, שיש כאלה שהם דמי, שלא סומכים על המעשרות שלהם, אבל המרצים לא היו צדוקים, הם היו המרצים, הם היו תלמידים, הם היו כאילו, מבחינתם הפרושים זה היה הדרך, הם הסתכלו על הלל ועל שמאי ועל הדמויות האלה, על רבן גמליאל, הם היו הזה, צדוקים לא, מן הסתם, אני חושב שהם אולי אפילו אלה ש... בזכותם אנחנו גם היום, זה, כי הם היו ההמון הגדול שבסופו של דבר הלך אחרי מה שהלב הבריא היהודי הכריע לו, הלך אחרי הפרושים, לא אחרי הזה. והם היו המרצים, כדי שיש הבדלים דיניים, יש את הגמרא שמזכירים אותה שפעם הצדוקים ניסו לבטל את מצוות הערבה, על הערבה או על אתרוג, על הערבה.
בבית המקדש.
אז הם שמו אבנים. ואז זה מוקצה, לא ידעו מה לעשות. כי זה דוחה שבת, אבל לא דוחה שבת באופנים שלא, שלא נצרכים. באופנים שבעיקרון אפשר היה לעשות לפני שבת. אז לא ידעו מה לעשות, באו מרצים הורידו את האבנים. אז מצד אחד, הם כאילו נהגו שלא כדין. מצד שני, זה היה דווקא בבסיס, זה בריאות. בריאות יהודית כזאת, שהיה ברור להם שהם רוצים ללכת אחרי זה.
נמצא הרבה, אבל ש...
זה כאילו אולי כמו הוראת שעה כזאת, שמתוך חוסר ידיעה זו הוראת שעה שבסופו של דבר הייתה במקומה. מה? אז זה המלכות. יכול להיות שמה שעכשיו קראתי מלכות זה קצת דומה למה שקורה למעלה בינה. כאילו, האם זה המלכות או זה הכוח השומר על המלכות, אבל אני חושב שזה זה קשור, כי מלכות באמת... מלכות, אני חושב זה אולי הקשר בין אמונה לבין מלכות. מלכות, יש לי שתי משמעויות. אחד זה כמו שאנחנו מבינים, מלך, מולך. מלכות זה גם כוח ההמלכה, היכולת להמליך. מבחינת מלכות כתוב עליה שילט לה מגר מכלום. שאין על גבה ולה השם אלוקיו, ככה המלך. בעצם גם המלך, העיקר מה שיש לו, מלך ישראל אמיתי, זה שהוא ממליך. לא שהוא מולך, שהוא ממליך, ממליך את השם עליו. מבחינת מלכות זה בעצם היכולת של אדם לקבל מלך, וזה האמונה. שאנחנו מקבלים את הקדוש ברוך הוא, מאמינים בו. יש אמון. ברור שגם מלכות ממשית, מסר ודם, היא לא בנויה, אין מלך בלא עם. אבל מה בנויה, מה צריך לקרות לעם? שיש לו אמון והמלכה. שהוא מקבל את העול, ואולי אפילו מה שקודם לקבלת העול, זה בעצם שיש לו אמון במלך. אולי... היום שיותר ככה מודעים לזה, פעם זה כאילו היה מובן מאליו, זה לא יכול להיות משהו אחר, אבל בעצם מבינים שגם בדורות קדומים שהיו מלכים שמלכו, הם בעצם מלכו כי העם המליך אותם. למרות שהם היה להם סמכות ופחדו מהם וזה, אבל בעצם הם מלכו כי העם המליך אותם. אז כוח המלכות זה בעצם כוח ההמלכה, וזה בעצם כוח האמונה. אז יכול להיות שאולי לפעמים, מלכות יקרא לכוח ההמלכה, והמלך, משה רבנו נניח, אמרתי, הדמויות שאחרים צריך ללכת, זה הכוח שהוא למעלה אומר שזה הכוח השומר. יכול להיות. אבל פה אנחנו קצת מחברים את זה. כלומר, כדי לעשות את מלחמת עמלק, כלומר, כדי למשל לעשות מסע ומתן ולהצליח לקחת את כל הממון למקומות נכונים ולא ליפול שם, אז צריך שאתה תדע מי המלך. עכשיו חשבתי, איזו מחשבה כזאת, שהיום אולי זה קצת משתנה לטובה, וקשור אולי לתהליכים שקורים בכל עם ישראל, אבל שהרבה זמן היה ידוע שבכנסת הספרדים, יכולים הרבה אנשים להגיע לכנסת למרות שהם באים רק בשבת, ואפילו אף אחד לא בודק אם הם באו מלפני כן ואחרי כן, הם חיים שבת או לא חיים שבת. המעגל הבסיסי של בית הכנסת, שאולי מחזיק את התפילה כל השבוע, זה גם אצלנו בשכונה. לעומת המעגל שמשתתף תפילה בשבת, הפער הוא גדול. לא בגלל שאנשים בעבודה ולא זה, אלא יש אנשים לא כל כך מקפידים אולי אפילו על כל התפילות, אפילו לא בטוח שהם שומרים שבת חלק מהם, כל מיני רמות, ובכל אופן דברים לתפילה. ומקבלים אותם. אצל אשכנזים זה יותר מסובך העסק. יש ניסיונות יותר לפתוח וזה, אבל זה, בדרך כלל מי שנמצא בכנסת זה הקהילה הדתית, כאילו, אין גרעין יותר רחב שהוא כל מיני גבולות רחבים של דתיות, כן, מסורתיים, כן. מסורתי באשכנזי זה קונסרבטיבי. מה אנחנו, אולי יבוא לו, ניתן לו ביתה, לא צריך להעליב אף אחד, אבל נזמין אותו, נזה, לא יודע מה. לא יודעים מאיפה באת, אבל כאילו לא. אז למה אצל הספרדים זה יותר פשוט? וואה, הרבה פעמים מאשימים את אלה שמקבלים, כן? למה אצל הספרדים הכל פתוח ומכיל וזה, ואתם אשכנזים כאלה. אבל אפשר גם להגיד שזה צד הפוך. כי מי שבא לבית הכנסת פעם בשבוע או מתי שהוא בא, או אפילו פעם בשנה, מי הדמויות שהוא מעריץ? אז זה הרב עובדיה, וכן הלאה, כן, הדמויות. זה הדמויות שלו. אין לו משהו אחר, הוא לא אומר, טוב, בשבילי, אני הרי מעריץ של דיקארט, כן. הוא לא יודע איזה פילוסוף. לא יודע מי זה, לא יודע, השם שרבי מה יודע, היה בטח מוציא עליו איזה כללה. כאילו, מה לא ולא. אבל זה לא משנה, גם אם זה מארץ אחרת. זה הדמויות שלו. כלומר, בעצם הוא יודע מי המלך. אז למה אתה לא בא כל השיעור בית הכנסת? כי אני חלש. באמת, אם אני אבוא יותר פעמים, אני אגיד שהתחזקתי. זה מה שאני אבין. זה השפה. השפה אומרת הרבה. למה אומרים התחזקתי? לפני כן הייתי חלש. כמעט כולם מסכימים לשפה. יכולה האמא שלו, שהיא פחות זה, להגיד, הילדים שלי התחזקו מאוד, הם כבר ממש הולכים לישיבות. ומה את? ברוך השם. הכל רק על מי מנוחות, אבל בגדול זאת העמדה. אז היא אומרת, זה יותר פשוט. כלומר, יש פה בעצם דו-צדדיות, כן? ברור שיותר קשה לבוא להכניס לבית הכנסת. שוב, לא אומר שצריך לגרש, כן? אבל להכניס באופן הפשוט והמזמין, מישהו שאתה לא יודע, אולי הוא בא והוא חושב שאת הסימנים האלה צריך להוריד, וזה צריך לזה, ואת הספר הזה צריך להפוך, אולי צריך לכתוב בלשון נקבה, חלק מה... כאילו, אז זה משהו אחר. כאילו, השאלה מי המלך היא שאלה מאוד משמעותית. כן, וזה קצת לימוד זכות, למרות שאני חושב שזה גם חולשה. פה אני אולי לא ממש אפרט, אבל למה יש לפעמים יותר קנאות? זאת אומרת שיש דורות יותר מכילים, יש דורות יותר קנאים. אז לא יודע מי גרם לנתק, אבל ברגע שההמון, זה לא מובן מאליו, שהוא רואה את הדמויות כדמויות, שוב, אפשר לדון, אולי שני הזאת אני צריך לעשות תשובה, כן? אז עם אלה יותר קשה להכיל. זה שאלת המלכות היא שאלה מאוד משמעותית. ורואים רואים בהרבה, עכשיו שנגיד, לדעתי זה אפילו אצל מרן הרב, למרות שהוא בזה היה אולי יותר מיוחד, אבל ודאי גדולי החסידות, שימו לב שהם לימדו המון זכות על המון בית ישראל, אבל שוב, רק על הפשוטים, האלה שבאופן בסיסי שייכים, רק הם חלשים, רק הם נפולים מכל מיני סיבות, אבל לא על מי שיש בו איזו אידיאולוגיה כפרנית מכל מיני צורות. להפך, היו מלחמות זה. גם רבי נתן, שמצד אחד יש לו הרבה דיבורים כאלה של כבוד עמוק לכל יהודי, אפילו יש מקום לדבר על כבוד לכל דרך. אני זוכר איפה, אבל זה דברים מאוד נפלאים שכדאי שאדם ככה יהיה לו את מין ערך רוח כזה ביחס, שאדם יהיה עם האמת שלו, אבל לא, 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 לא יזיח דעתו, לא יודע, לא, לא יקה אף אחד, לא זה. אבל מצד שני הוא כן כותב לפעמים בחריפות נגד כל המחקרים וכו'. וברגע שזה משהו שהוא סוג של הכרזת מלחמה, אז זה כבר סיפור אחר. כלומר, לימוד זכות, כשזה מדובר על חולשה. עכשיו, הרב יצאל, אולי לימוד זכות זה אולי החידוש שלו גם. שהוא לימד זכות גם על לוחמים, כי הוא ירד לעומק נפשם שיש בהם כל מיני נקודות מוסריות, ערכיות, אידיאליסטיות, ואולי גם במבט פנימי איזה נשמה שמהירה שמה. אבל גם אצלו, מי שבוחן את הדברים, רואים שיש הבחנה בין כאלה שהוא יותר חש בהם איזה יושר כזה והסתבכות, לבין כאלה שיותר באו להרוס. ולפעמים זה יכול להיות לקפה אותו אחד בשתי התייחסויות, שמצד אחד, כן אולי איזו הסתכלות עמוקה על מה מניע אותו, מה זה סוג של זכות, ומצד שני יכול להיות מקשרים ממשיים נלחם מאוד בחריפות. ידידי הרב אסרמן, שירת רמת גן, הוציא ספר שנקרא להקות שורש, אפילו זה במימון של הקרן הקיימת לישראל, על היחסים בין הרב קוק לקרן הקיימת לישראל. סיפרנו על זה? לא? ושם הוא מספר איך שהרב קוק בכל מיני הקשרים נלחם מאוד מאוד חריף על שמירת הדת והמצוות, הרבה יותר ממה שחושבים. הרבה יותר אולי אפילו מה שמרשים לעצמם רבנים היום מכל העדות ומכל הפלגים. כל מי שהיה צריך ממנו כשרות, אז הוא לחץ שישמרו שבת, ולא רק שבת במטבח ששם מכינים את האוכל כדי שלא יהיה בעיה של מעשה שבת, שיש שמירת שבת בכל, בכל העניינים, אחרת לא התקבלו גם כשרות. וכן כמה וכמה מאבקים, והוא אסף את כל הזה. והקק"ל מימנו את זה. זוכר שהיה שתי קרנות, קרן היסוד והקרן הקיימת. באמת באחד הוא תמך, באחד לא. היו מדרגות, כאילו, סתם היה זה. כשזה ירד לה בפועל, המבט הפנימי הוא באמת ראה פה איזו התרחשות מאוד עמוקה, שאם לא נבין את הממד העמוק שלה, אז אני יודע גם איך לברר את הדברים, את הניסוצות גם. אבל המבט המעשי, הוא היה כאילו, נגיד, יכול להיות שהיה צריך להביא לפעמים את הרב זוננפלד כדי שקצת ירגיע, כן? לפי הספר הזה, אתם יש אולי צריך את הרב זוננפלד, אולי להביא את הרב גרוסמן, את הרב זוננפלד, הרי אולי שלאט לאט, אתה צריך, אולי זה קצת חריף מדי, שלא לא להרחיק ולא זה. כאילו, יש פה לפעמים התהפכויות. טוב. נמשיך בדבריו. וזה החשמל נעשה מבחינת ודובר אמת מלבו, הוא מלביש לאמונה. דיבר לו על האמונה, והחשמל זה מה ששומר עליה. הוא בחינת רצועות. כי רצועות הם עקיפי על מלכות, היינו אמונה. תכף הוא יגיד את זה יותר מפורש. זה שאמר רב לרב שמואל בר שילת, קטים חילי ענוקה, לא טים חילי ברק, תדים מסנה. רק ברצועות של נעליים. זה חיון. האם בגלל שזה יותר חזק או בגלל שזה יותר חלש? מה זוכרים מה הפסד שמה? אני זוכר. יש פה מה, בטח? היה פה ספרים. אמרתי איך כמה והיו חוקר ממני. נכון, רב שמואל בר שילת, אתה ידוע כמין המלמד, נכון? המלמד האולטימטיבי. זה היה שהיה מלמד גדול. בכל אופן פה זה ניתן לדרשה. כן, אתם יכולים לדבר קצת עם ניסן. מכה קלה שלא יוזק. רצועות של נעליים. כלומר, לא רצועות, מכה קלה שלא יוזק. זה אומר ככה, תמחי לשון טהרה. זה ככה מתאים גם יום כיפור. כמו שכתוב, מחיתי כאף שעיך. ינוקה הוא בחינת מאור הקטן, היא בחינת שינה. כן, שמבחינת הערנות של ההכרה, שתמיד ינוקה אולי הוא בבחינת שינה. אז לא תמחי לברקת דמסני, אנו רצועות של תפילים. כמו שאמרו חכמנו, זיכרונה לברכה, בשכר שאמר אברהם מחות בעצרוך נעל, אנחנו בנהל בשתי מצוות, לחוט של תחלת, שזה הציצית, ולרצועות של תפילים. והיה צרוח עונה על תרגומו, רק את הדמסני. נכון, זה מה שידוע, גם הגמרא הידועה שעל זה צריך למצוא את הנפש, לשנות מנהג של יהודים. היינו, כשאתה רוצה לשמר את המאור הקטן, היינו מסע ומתן ואמונה, שלא ינקו ממנה החיצונים. לא תוכל לשמר את הננס, היינו מאור הקטן, היינו ינוקי, זה הוא עמד מקודם על שמעון בן הנס, אלא באקטה דמסני, היינו רצועות של תפילין, היינו שתמשיך חשמל מבין הלילבה להלביש את האמונה. היינו מבחינת ישמש את שמעון בן הנס כנל, היינו שיקיים מדובר אמת בלבבו בשעת עשיית מסע ומתן כרב ספרה. אז התפילין, שהוא פה, שהוא כל הזמן מתכתב עם השאר הכוונות, אבל התפילין, יש קדושה עליונה בבתים עצמה, וממנה נמשכת קדושה ברצועות. ואז אפשר לא להבין שבאמת הרצועות ממשיכים את הקדושה גם במקומות יותר נמוכים, כמו שגם בגוף הם מגיעים. עד הלב, עד הטבור, כאילו מגיעים עד למקומות יותר נמוכים, כאילו זה מוח, לב, כבד, מגיע עד למקומות יותר ממשיים, יותר שייכים לכוחות הרגש, לכוחות החושים אפילו, ומשמרים עליהם, כאילו. שאמרנו שגם כשעוסקים במסע ומתן, גם כשעוסקים בדברים שהם יותר קרובים לעולם הזה, שיש שם הבחינת שינה, צריך להיות קשורים לאיזה גובה. והקשר עם הגובה הזה, זה באמת מה שהם מתבטא פה במצוות התפילין. כן, זה שבאמת ברצועות יש משהו מאוד מאוד גדול. לפי זה, הכוונה יהיה ברצועות של התפילין באמת לחבר את זה לכל הכוחות הנפשיים המרכזיים, אבל לא רק כוחות החשיבה, אלא גם כוחות ההרגשה וכוחות הדמיון, כל מה שמייצג הכבד. והתפילין של יד, אז יכול להיות מהלב לכל כוחות העשייה, כן, שידיים פועלות. אז יש משמעות מאוד גדולה גם ברצועות. ברצועה גימטריה שין עין. מה, מתאים? יש אחד נוסף, לא? שין עין א', כאילו. לרמס על ידי החשמל הזה שבחינת דובר אמת בלבבו, נשמר האמונה. והנשמה היינו המוכין שבתוכה, ומקבלת מאור הפנים, שהוא שיניים להורים של פנים מלונים, ונמשכים מתיקון ואמת כידוע. זה שאמר, זה קרי, קרי.
למה זה?
מה?
למה הצורה,
כלומר, מקודם שצריך לשמור את האמונה מהכוחות החיצוניים.
מה זה קשור לגימטריה?
לגימטריה. כמה זה חשמל?
שיניים
חץ. מה?
שיניים
חץ. מקודם הוא גם הזכיר את הוא הזכיר למעלה. שהוא דרש על שמעון בן הנס. קודם כל חשמל זה גימטריה מלבוש, נכון? זה היינו מלבוש, אבל זה גם גימטריה מלבוש. כי הוא גם דרש את שמעון וננס. גם בשמעון יש עיניים, אבל צריך לעשות חשבון מה המשמעויות של ה... טוב, אז יכול להיות שהוא מתכוון באמת שזה קרוב, רק משהו עם החץ, לא? נורא שפה אומר, שיניי נאורים, אולי בלזה הוא מתכוון. זה שלב הבא. יש לו הרי שינה, זה בחינת אמונה, בחינת מלכות וכו'. יש מה ששומר, שזה המלבוש, החשמל, ויש אחר כך מקבלים פנים חדשות, מוכרים חדשים, אור פנים. אז אולי זה השיניי, שיניים נאורים של פנים מדיונים.
התפילין זה כאילו...
זה הקשר הפשוט. מה?
התפילין כאילו...
או
הפנים זה כאילו התפילין
עצמם,
או
זה לא
אבל
הצועות שהן גימטריה השיניים. אבל אולי בגלל שהן מביאות לזה. הן לכאורה השומרות פה, נכון? זה מה שאמרו מקודם, שהרצועות הן מקיפי המלכות. אבל על ידם נשמר האמונה, אבל על ידי זה מקבל את אור הפנים. כן, זה רמז. לכן, כשיש מקום שרב נחמן אומר שתורה שהספקלה מהירה היא תורה טובה, תורה שהספקלה לא מהירה, זה פחות טוב. מה זה הספקלה מהירה? זה שהפשט מתיישב בפסוקים. זה רב נחמן אומר, יש פעם אחת שנראה שמשהו דומה על הפסוק זה הפשט, אז זה לא יודעת שמתכוון, אבל ודאי מתכוון גם למה שהוא עושה, מתכוון מתי שזה יוצא טוב כזה. אולי, אז לפעמים בחשבונות אתה מרגיש שזה ככה, מתחבר לגמרי, לפעמים, אחרי את ההתאמה, לאו דווקא שזה הפשט, המובן הפשוט. טוב, נראה שאנחנו קצת בסוף הזמן, יכולים להספיק פה. אז רק נגיד, מיד אומר, דקרי קרי דלוקרי לאהב הצבת לך, וכי הדבר קשה, תינח מישהו בר יוען ועוסק במשא ומתן אמונה. אז היום עושה אותנו טובה אצלו, שהמוחים שלו מתחדשים, אבל מי שאינו בר יוען, מה ענה יש לו עוסק במשא ומתן? קצור, מה עם כל הסוחרים? שלא כולם עם החשמל והמלבושים וזה, לא כולם שם. אז מה איתו? זה קצת קשור למה שאמרנו מקודם, כאילו על השייכות הכללית. דע שמי שעושה במשא ומתן אמונה, הוא עושה טובה לחברו שהוא משורשו, שמוכרים שחברו מתחדשים מתוך המשא ומתן שלו באמונה. זה מה שאמרנו, זה החיבור בין הצדיקים אולי לפשוטים, שברגע שהיה... אנשים עוסקים במסע ומתן, אז מי שקשור לשורש שלהם, אז המסע ומתן מחדש אותם. אם אדם הולך בגוש דן, שזה שם המרכז העסקים של ישראל, אתה רואה מאות אלפי מכוניות כל בוקר, חלקם סותמים את הכבישים גם בשכונה שלנו, אז אתה יכול להתרומם מזה. כלומר, כמה אתה רחב, אם השורש שלך הוא גדול, כן, אפשר לעבוד על זה, כן. אז אתה קשור ליותר ויותר אנשים, ואז הם מחדשים לך את המוחין. ודאי שאתה אפשר לקחת נעמוס, רק אנחנו, נגיד, לקום לסליחות, אתה אומר, יש להם עניין הזה, את העניין הזה, אולי אפשר קצת יותר מאוחר, והם הרבה מהם, אלפים רבים, קמים בשש כדי להקדים את, להקדים את הפקק. וזה אפשר לקחת מוסר ומעשה לתיקון מידות. טוב, אז פה הוא משלים שזה עניין של ראש השנה, שראש השנה זה בחינת שינה, ועל ידי התקיעות זה התעוררות השינה, ואז מתחדשים המוחים, ואז יש אור הפנים, כמו אור הפני התוקע. טוב, אז באמת נזכה, נתחדש בשנה טובה, מתוקה, מהירה, נערת פני השם עלינו, חתימה טובה.